puerto curriculum. ראשית, באמת אנחנו פה נמצאים בלימוד, כל כמו כל, אני מבין, שבוע, מוצאי שבת, זאת אומרת, יש הכוח גדול ליסף, לבית מדרש פה, שמארגנים את הלימוד, והפעם, כמו שכולנו עכשיו מפרקי תהילים, אנחנו נקדיש כמובן את הלימוד לרפואת הרב מרדכי, מה השם?
בן
רבקה. רב מרדכי בן רבקה, שפת פה ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים. אני מניח שרבים, גם אני, ורבים מהנוכחים, וגם מהנוכחות פה, זכינו ללמוד אצל הרב. לבד השם, אנחנו כולנו מתפללים שמתוך הלימוד שלנו והתפילות שלנו, הוא יתחזק. השיעור הזה, האמת שמראש תכננתי אותו, קראתי לו חוכמה יוונית מול חוכמה ישראלית, אבל עכשיו שאני חושב על זה, זה יכול מאוד להתחבר גם לדמות המופלאה הזו של הרב מרדכי. הגמרא במסכת שבת אומרת כך, הסכת ושמע ישראל. כן, ישנו פסוק, מילה משונה, המילים הסכת ושמע ישראל, דורשים חז"ל מה פירוש המילה הזו הסכת, אס ואחר כך כתת. זאת אומרת, אדם קודם כל צריך להיות בעמדה של הס, של שתיקה, ורק אחרי זה כתת. כתת זה כמו שמן כתית, זאת אומרת, רק אחרי זה ללחוץ, להיאבק, להילחם. ואז ממשיכה הגמרא ואומרת, כדרבה, כדבריו של האמורה רבה, דאמר, לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יהגה. אומר רבה, העמדה הנפשית בזמן שאדם לומד תורה היא קודם כל לימוד, קודם כל הקשבה, קודם כל הס, כן? ורק לאחר מכן יהגה, רק לאחר מכן הוא אומר את ההגיגים שלו, הוא הולך ואומר את דעתו. זאת אומרת, העמדה שבה אדם ניגש ללימוד תורה זה לא בעמדה שהוא קודם כל אומר את מה שיש לו בראש, אלא הוא קודם כל בעמדת ענווה. כן, יש אמירה יפה של בעלי המוסר, הגמרא במסכת חולין אומרת שכאשר יש סיר בצורך העניין בשרי שהוא רותח, כן, ונופלת לתוכו חתיכת חלב שיותר אחד מחלקי 60, אז הסיר כמובן נטרף. אבל אומרת הגמרא, במידה והסיר עדיין מבעבע, בסדר? הוא עדיין נמצא בתהליך הרתיחה, אז הוא לא נטרף. למה? אומרת הגמרא, כלל, בידמיטרד למפלט לא בא לו. ההדפנות של הסיר הן תרודות בלפלוט, עכשיו בתהליך הרתיחה הן פולטות חום, ואז ממילא הן לא בשלות לקלוט את הטעם של החלב שנכנס פנים. את האמירה ההלכתית הזו בעלי המוסר כמו לוקחים גם למצב הנפשי. כאשר אדם טרוד בלפלוט, כאשר אדם טרוד כל הזמן בלהגיד את דעתו, אז ממילא אין לו את היכולת לספוג ולקלוט את התורה. אז זו נקודה ראשונה של הגמרא. בניגוד למה שבדרך כלל היום בתרבות שלנו מקובל, שרון אנשים, כן, זה חלק מהמהות של מה שאנחנו קוראים חברה דמוקרטית, שכל אחד יגיד את דעתו, ולהפך, כל שאדם דעתן יותר ונחרץ יותר, זה נתפס כאות כבוד, חז"ל אומרים שלא. לימוד תורה, אדם בוודאי צריך להגיד את דעתו, אבל קודם כל שיהיה בעמדה של קבלה ולימוד. אז זה חלק ראשון של הגמרא. החלק השני, ממשיכה הגמרא ואומרת, מה נאמר, מה המשמעות של הפסוק, כי מיץ חלב יוציא חמאה. יש פסוק הזה בספר משלי, מיץ חלב יוציא חמאה. דורשים חז"ל מה המשמעות, במי אתה מוצא חמאה של תורה, כן, חמאה זה חלב מובחר, כן, חלב שגובל והפך להיות גוש חמאה, במי אתה מוצא חמאה של תורה, במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה. כן, חז"ל לוקחים את המשחק מילים, מיץ חלב יוציא חמאה, כן, שלוקחים את החלב ומוציאים ממנו את המיץ, שלוקחים את החלב ומגבלים אותו, הוא הופך להיות גוש חמאה, שזה משהו מובחר, ביטוי למשהו מובחר. אז במי, איך החלב הופך להיות חמאה? במי שמקיא חלב שינק משדו אמו עליה. רק מי שמקיא את החלב שהוא ינק בילדותו, רק הוא מקבל את התורה המובחרת. טוב, אז הגמרא מאוד מאוד נקרא לזה מפותלת הזו, יש עליה הסבר מופלא בספר אין היה של הרב קוק, הסבר שלא הבאתי לכם פה דף מקורות, כי שוב אני בשעות כאלה אני לא רוצה להלאות אתכם עם עומס יותר מדי, אבל באין היה הזה הרב קוק נותן קריאת כיוון מופלא לכל הנושא הזה של לימוד תורה, ומה ההבדל בין לימוד תורה לבין מה שקראנו חוכמה יוונית, נקרא לזה חוכמת החול, כן? מה ההבדל בין חוכמת הקודש לחוכמת החול. נתחיל עם זה שלימוד תורה זה השיא של העבודה הרוחנית. אפילו אפשר להתחיל ממשפט יותר פשוט. הדרך המרכזית שבה האדם מתקדם כיום בעולם זה על ידי השכלה. כולנו יודעים, בחברה שבה אנו חיים, ככל שלאדם יש יותר השכלה, יותר תארים, באופן טבעי גם ההתקדמות המקצועית והמשכורת שלו עולה בהתאם. בסדר? לא חלילה רוצה לגרום תחושות לא טובות לאלה שלא השקיעו יותר מדי בבגרות שלהם, אבל כדאי. זאת אומרת, למי שמתכנן או מתכננת להתקדם ברמה מקצועית, אין מה לעשות. לימודים זה בייסיק בכישורים שהיום אדם צריך, נכון? בעבר זה לא היה כל כך. לפני 1,000 שנים, אולי היה יותר חשוב איך בן אדם רץ מהר, הוא יודע לראות בחץ וקשת ולצוד את הממותה. אבל היום, ככל שאדם יש יותר השכלה, יש לו יותר כלים פה במסלולים של העולם הזה. להבדיל, או שלא להבדיל, ששמעתי, גם בתחום היהדות, למרות שיש הרבה תחומים של עבודת השם, נכון? יש תפילה, שזה חלק משמעותי מההתפתחות הרוחנית שלנו, יש כמובן מצוות, יש בכלל גם עבודה רגשית, הנה, אנחנו עכשיו נמצאים בחודש כסלו, אז העולם החסידות, יוצאת כסלו, נכון? ככה מאוד מדברים על החוויה הדתית, שזה כמובן דבר חשוב. אבל, למרות כל זה, אומרת לנו המשנה, שאנחנו נוהגים לומר אותה כל בוקר אחרי ברכות התורה, אלו דברים שאין להם שיעור, ומסיימת המשנה ואומרת, תלמוד תורה כנגד כולם. לימוד תורה זה הבן הבכור של העולם היהודי. הנה, כמו שאמרתי, אנחנו עכשיו כולנו מקדישים את הלימוד ואת התפילות שלנו לרפואתו של הרב מרדכי. תלמיד חכם. תלמידי חכמים בעם ישראל, במשמעות העמוקה שלהם, הם עומדים במה שנקרא בראש הפירמידה של העולם שאנחנו מכנים אותו עבודת השם. למה? וזה הנקודה. שם הרב קוק אומר את הדברים בעל פה, מי שמעוניין ומעוניינת כמובן יכולים להסתכל אחרי זה בטקסט עצמו של הרב קוק. אבל שם אומר הרב קוק את הדבר הבא. למה באמת לימוד בכלל ולימוד תורה בפרט זה הדבר שהכי מפתח את האישיות של האדם. הוא כותב כך, רבים הם הפדגוגים, אין לכם ציטוט כזה חופשי, רבים הם הפדגוגים, פדגוגים מה זה? אנשי חינוך, בסדר? רבים הם אנשי החינוך אשר רוצים לעכל את עול הלימוד, רוצים שהלימוד יהיה באופן קל, ולכן הם אומר, הם מלמדים בדרכים אנוכים להיקלט, בדרכים שנוח לקלוט לאדם. ואז אומר הרב קוק, תועלת הדבר, התועלת הזו להפוך את הלימודים לנגישים וקלים, תועלת הדבר אינה אלא מטעה. הוא אומר, זה אשליה. למה? וכאן אומרת משפט המפתח. בדיוק. אבל למה? וזה כמר, אנחנו כך נדבר, נברר את הנקודה הזו מבחינה רוחנית. למה זה כל כך חשוב? כי גם אומר את המשפט, כי הידיעות, הוא אומר, לא תימדדנה על פי כמותם, כי אם על פי איכותם. על פי הרושם, הוא אומר, מה זה נקרא איכות? על פי הרושם שהם משפיעים על הלומד. אני אסביר את זה. לימוד, אמרנו, זה הכלי המרכזי שאיתו אנחנו מתפתחים בחיים. בסדר? למה אנחנו לומדים? אם נלך לתפיסה, נקרא לזה התפיסה החילונית, למה אדם לומד? תשובה, אנחנו לומדים בשביל לקנות ידע, אינפורמציה, נתונים. וידע, כמו שכולנו מכירים את המשפט, ידע זה כוח. למה? כי אני על ידי הידיעה רוכש כלים, הכשרה מקצועית, ועל ידי כך אני יכול להתנהל יותר טוב בעולם הזה. זאת אומרת, שימו לב, על פי התפיסה החינונית, המטרה זה העולם הזה. המטרה זה למקסם, שימו לב, זה מילה יוונית, מקסימום, למקסם את המשאבים של העולם הזה. המטרה שלי בחיים זה ליהנות מהחיים. זה הכותרת. בשביל ליהנות מהחיים, איך אני נהנה מהחיים? לצורך העניין, אני מבלה במסיבה. אוקיי. בשביל לבלות במסיבה, אני צריך כסף. נכון? בשביל להרוויח כסף, אני צריך מקצוע. בשביל להיות מקצועי במקצוע שלי, אני צריך ללמוד. זאת אומרת, יש פה שרשרת שהמטרה היא בסופו של דבר העולם החומרי. אמרנו, הנאה, לפעמים הכסף עומד בפני עצמו. עכשיו, תתבלבלו. לפעמים משתמשים, אומרים, לא, אנחנו לא לומדים רק בשביל כסף ושינה. אנחנו לומדים בשביל חוויה אינטלקטואלית. כן, היום לכם, במשרד החינוך היום, זה השיח. שיח בוודאי, לא, אנחנו לא רק ידע בשביל הידע, אנחנו גם רוצים שתהיה חוויה אינטלקטואלית. קוראים לזה בשפה שהיום משרד החינוך, למידה משמעותית. בסדר? מונח כזה. זאת אומרת, לא רק מספיק, אם יש פה מי שלומד במכון הוראה, או מי שמכיר את התחום, זה היום זה המילים הכי טרנדיות. אנחנו לומדים למידה משמעותית. זאת אומרת, אנחנו לא רק בשביל התוצאה והציון, אנחנו גם רוצים שהתלמיד יעבור איזושהי חוויה שהוא מתפעם רגשית מהתוכן. בסדר? אבל עדיין, שימו לב, המטרה זה ההנאה שלנו. בסדר? או הנאה פיזית, אמרנו, אני רוצה עכשיו לאכול אוכל, אז אני צריך כסף, בשביל זה אני צריך עבודה, או הנאה אינטלקטואלית, זה גם סוג של הנאה אנושית. בסדר? אני פה, יש לי רעיונות, הברקה, זה נותן תחושה טובה, ולפעמים זה גם, אם לא יודע, אנחנו לומדים עכשיו ספרות, אז זה גם נותן איזה רגש מסוים, נכון? של איזה חוויה רגשית. המטרה בסופו של דבר זה העולם הזה, אני. הכמות. העולם הזה הוא עולם כמותי. בסדר? זו המטרה. ועכשיו אתם יודעים אחד ועוד אחד. אם המטרה של הלמידה זה ידע, בסדר? והידע הוא בשביל, אמרנו, כסף, ענה אינטלקטואלית וכו'. אז אחד ועוד אחד שווה שתיים. אין לי עניין בלמידה עצמה. הלמידה עצמה, תבינים, היא רק כלי, היא רק מכשיר. אם אפשר לדלג על הלמידה, כלומר, לקבל כסף בלי ללמוד, או אומר, לא, אני רוצה לעבוד, אוקיי, לרכוש את המקצוע בלי לימידה.
או לרכוש את התעודה.
או לרכוש את התעודה, נגיע לזה. זה כל העולם האקדמי. נכון? המטרה היא בסופו של דבר התעודה. עכשיו, תגידו, לא, אני צריך כישורים. בסדר, אבל אם נגיד, כמו בכל סרטי המדע הבדיוני, יכולתי לרכוש כישורים לא על ידי למידה, אלא היו מחברים אותי לאיזה אלקטרודה, נכון? כמו סרטי המטריקס למיניהם, ואדם כזה מהר מהר מקבל את הידע, ותוך שתי שניות הוא עכשיו יודע מה הוא צריך לעשות בכישורים בתחום שלו. מצוין. שוב, זה האמירה שנמצאת בלב התפיסה הלימודית האקדמית. המטרה, סופו של דבר, זה התכלס, מה שקוראים היום. תכלס. עוד פעם, או כסף, או אינטלקט, או מקצועיות. הלמידה היא רק, קוראים לזה באנגלית, necessary evil. זאת אומרת, רוע הכרחי. כאילו, תורך הכרחי, שהיינו שמחים מאוד לדלג עליו. ולכן, רבים הם הפדגוגים, שאומרים, תקשיב, אם אנחנו יכולים לתת למידה בצורה קלה, כלומר, צבעונית, על ידי מסכים, סרטים, הצגות, בדיחות, סיפורים, יותר טוב. כל מערכת החינוך כיום היא מושכת לכיוון הזה. בואו נגרום, קוראים לזה הנגשה, בואו ננגיש את הלימוד באופן שיהיה כמה שיותר קל. אומר הרב קוק, תועלת הדבר אינה אלא מטעה. זה אשליה. כי הידיעות ימדדנה לא על פי כמותם, כי אם על פי איכותם. אומר הקוק, יש הבדל אדיר בין התפיסה, לצורך העניין, החילונית, לבין התפיסה היהודית. מה מטרת הלמידה? שנינו מסכימים שהלמידה זה הדבר הכלי המרכזי, אבל על פי המטרה, או פעם התפיסה החילונית, הלמידה היא רק אמצעי. על פי היהדות לא. מטרת הלמידה היא לא בשביל ידע. מטרת הלמידה היא לשנות את הבן אדם. המטרה שלנו בחיים זה לא כסף. המטרה שלנו בחיים זה לא חוויה אינטלקטואלית. והמטרה שלנו בחיים זה לא למידה משמעותית. המטרה שלנו בחיים זה להיות עובדי השם, שזה במילים אחרות להיות אנשים טובים יותר, מבחינה מוסרית וערכית. אנחנו לומדים בשביל לשנות את האישיות שלנו. ואז אחד ועוד אחד שווה שתיים. אם אדם רוצה לשנות את האישיות שלו, זה חייב לבוא דרך מאמץ. משום. אם המטרה היא הידע, אז אני לא צריך להתאמץ. אני מקבל, אם אני יכול לקבל את הידע על מגע של כסף, עם כפית של זהב בפתק, נדבר על זה, אז טוב. זאת אומרת, לא. המטרה של הלימוד זה לשנות אותה. ולכן רק לימוד שיבוא על ידי אקטיביות של הבן אדם, זה מה שישנה. יש כאן שתי תפיסות עולם, לכן אני מביא את השיעור הזה עכשיו, חודש כסלו, שזה החודש שבו אנחנו מתחילים לדבר על ההתמודדות בין עם ישראל לבין יוון. היום מה שאנחנו קוראים העולם החילוני, או התרבות המערבית שאנחנו חיים בתוכה, היא למעשה הצאצאית הרוחנית של תרבות יוון. בסדר, זה הסיבה שחנוכה זה הזמן שבו אנחנו נכנסים לכל המאבקים התרבותיים. כי עם כל התרבות, סליחה, לתרבות ההינדית, או אפילו לתרבות המוסלמית, זה לא התרבות ששולטת כיום במדינת ישראל. מדינת ישראל היא זכותה בתוך מה שאנחנו מכנים התרבות המערבית, כלומר תרבות שקופשה בחצי הכדור המערבי של הגלובוס, שזה אירופה, היום בעיקר ארצות הברית, שהשורשים שלה זה מה שנקרא התרבות יוון. תרבות יוון, המהות שלה היא שמה שיש בחיים זה החומר, זה הכמות. זה בא לידי ביטוי אפילו בתפיסה הפיזיקלית היוונית. כל המילים האלה, פיזיקה, ביולוגיה וכו', זה הכל מילים יווניות. גם המילה אקדמיה, בסדר? שזה המקדש של חוכמת החול, זה על שם חורשת אקדמוס, שהייתה באתונה, כן, באחת ערי יוון. התפיסה היוונית אומרת כך, הפיזיקלית. העולם הזה, ממה הוא מורכב? זוכרים משיעורי פיזיקה? מה החלקיקים שמרכיבים את העולם? איך זה נקרא?
אלקטרונים.
אלקטרונים, אלקטרונים זה כבר התקדמות. היוונים, מה דיברו? אטומים. אטומים. מה זה אטומים? ביוונית, אטום, א זה לא. תום זה חלוקה. אטום בלתי ניתן לחלוקה. יש, העולם הזה, מה המהות שלו? שיש איזה גבול תחתון שאי אפשר להעמיק בו. יש לנו פה קו תחתון של המציאות. עכשיו, היום אנחנו כמובן יודעים שזה לא נכון. שהאטום, נוטרון ואלקטרון, והנוטרון ואלקטרון הם בתוכם. זאת אומרת, היום התפיסה היהודית מנצחת. שיש אין סוף בתוך כל סוף. בתוך כל מציאות חומרית יש עוד אין סוף איכות. אבל התפיסה היוונית שעדיין היא שולטת בעולם, יש מסגרת לעולם. אתה מבין? העולם הוא כמותי. זה משהו שכמובן רוב האנשים לא יודעים את זה באופן הכרתי. זה ספוג בחוויה הרגשית של בני האדם. מה שחשוב בחיים, וזה הניצחון של יוון עד היום, מה שחשוב בחיים זה מה שניתן למשש, מה שניתן לראות, מה שניתן לשמוע, מה שהחושים קולטים. דברים מוכנים זה נחמד. זה מדי פעם כיף כזה לשמוע שיעור. זה מדי פעם יש איזה רגע כזה של אברקה. אבל היום יום זה החומר. דוגמה, שהיום אדם פוגש מישהו ברחוב ושואל אותו, מה שלומך? בסדר? מה הוא עונה לו בדרך כלל? שלומי טוב. ואם הוא דתי הוא גם מוסיף, ברוך השם, שלומי טוב. כשאדם אומר שלומי טוב, מה ב-99% מהפעמים הוא מתכוון? א', שלומי טוב ברמה פיזית. בסדר? אני לא חולה, אני לא בבית חולים עכשיו, שלומי טוב. אם הוא ככה רציני, הוא גם מוסיף ברמה הפסיכולוגית, לא בלבל. פסיכולוגיה זה לא רוח, פסיכולוגיה זה נפש, שזה משהו שהוא אמנם יותר עמוק מהגוף, אבל עדיין זה משהו שהוא ניתן לקמת אותו. אני במצב רוח טוב, אני במצב רוח רע וכו'. לא תמצא כמעט אדם שאתה שואל אותו מה שלומך, שלומי גרוע מאוד, אני מרגיש שהנשמה שלי לא מספיק בא לידי ביטוי בתפילת שחרית הבוקר. מי שאומר משפט כזה, אנחנו נגיד, אוקיי, בדיוק, צריך להביא אותך לטיפול מקצועי. זה יש לנו מאוד מוזר, כי כשמדברים על מה שלומנו, על מה אנשים רציניים מדברים, על דברים שניתן למדוד. דוגמה נוספת, בעולם הדתי, אנחנו נמצאים לצורך העניין בשולחן שבת. נכון, עכשיו מוצאי שבת, זה משולחן שבת כל המשפחה. כל המשפחה נמצאים בשולחן שבת, בנים, בנות, כל אחד חזר ממה שהוא עשה כל השבוע, צבא, שירות לאומי, אוניברסיטה, ישיבות, זה. על מה מדברים בשולחן שבת? על דברים רציניים, פוליטיקה, נכון? זה שיחה מעניינת. ספורט, חשוב מאוד, מונדיאל, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה סוערת מהצד הזה, כסף, וחוויות שהיו במהלך השבוע. מה זה חוויות? היה לנו טיול השבוע, והנה, מדברים על כל מה ששייך לעולם הגלוי, זה השיח. עכשיו, באיזשהו שלב, אחד מהמשפחה, המבאס של החבורה, הדוס או הדוסית של המשפחה, פתאום נזכרים ואומרים, צריך להגיד דבר תורה. עכשיו תשימו לב מה קורה מסביב לשולחן. המבט נכבה, כולם כזה, אוקיי, אין לנו כוח לדבר תורה, זה לא מעניין, זה משעמם. אבל מה לעשות, אנחנו דתיים, מן הסתם, אם מישהו מעז להתנגד ואומר, אז זה דבר תורה. שלושה שישבו על שולחן אחד, ולא אמרו את דבר תורה, כאילו שאכלו מזבחי מתים. אנחנו לא רוצים לאכול מזבחי מתים, נכון, בכל זאת. אז אומר, טוב, דבר תורה. מי יגיד דבר תורה? אז שוב, יש בכל משפחה את הדוס או הדוסית התורנים, שעכשיו לומדים בישיבה במדרשה, יגיד דבר תורה, אין לי דבר תורה. אז מה אתה עושה בישיבה כל היום? בסדר, מה עשית, מה, לא אחד דברי תורה? טוב, אז הוא אומר דבר תורה, והוא מתחיל. ואז שימו לב, כל הקהל פחות או יותר נמצא בתנוחה הזו. עכשיו הבעיה הקשה שלפעמים מי שומע את הדבר תורה הוא מתבלבל וחושב שבאמת מקשיבים לו, אז הוא מתחיל, כן, וזה הרמב"ן על הפרשה, ושמעתי חידוש נפלא בישיבה וזה וכולם, עד שבאיזה שלב מגיעים המילים הגואלות ונזכה לבניין הגואל בעזרת השם רבנו אמן, וכולם אוקיי, זה נגמר, וחוזרים לדבר על הדברים שבאמת חשובים. מסי, יעבור או לא יעבור? למרות ההפסד שלו לסעודיה. בעזרת השם. חוץ מהאימא, שהיא תמיד אומרת לבחור, זה היה מאוד יפה מה שאמרת. שזה מילים אחרות, קדחת לנו במוח, כמה יש. זאת אומרת, לא, זה מכם, זה תפיסה, מכם. תראו שישיבת הסדר פעם מקרה לנו אספת הורים, זה דור חנוכה, יש דבר כזה שאספת הורים, יש דבר כזה בישיבות שמגיעים בערב בשנה א', ההורים מגיעים, יש כל מיני, פעם זכר בשנה הגיעה אליי איזה אימא באספת הורים הזו, והיא מסתכל ואומרת לי, אתה מלמד את הבן שלי? אמרתי כן. אני חייבת להציץך, קרה לו משהו מאוד משונה, אני מתאימה. תקשיב, משהו בישיבה, ככה נראה לי. הוא מתפלל 3 פעמים ביום. הוא הולך עם ציצית. הוא לומד תורה בזמן הפנוי. היא אומרת, אני ממש דואגת. לא מבינים האלה. אז באמתי, אמרתי לה, אתה, אני גם הולך עם ציצית ומתפלל 3 פעמים, מנסה, וזה. אז היא אומרת לי, בלי מצמת, היא אומרת את זה בכוונה. היא אומרת לי, כן, היא אומרת, אתה מקבל על זה כסף. היא אומרת לי, אבל הוא באמת מתקבל על זה. אוי, מה אתה עושה כאילו? מעפילה, בסדר. זה עוד. כאילו, זה נחמד ישיבה, אנחנו לא נגד, אבל גם זוכר ראיתי פעם אבא הגיע, אותו סיטואציה שעושה פטורים גם ישיבה, אבא הגיע לרב אלישע וישליצקי, זה חצק לבחה, אני זוכר את השנת ימר, שאל אותו, ככה בלי מהם, אמר, תגיד לי, מה יצא מהם? זה היה המשפט. עכשיו, זה היה יפה, הרב אלישע הבין אם יש לו עסק. אמר לו, תדע לך, יש ביקוש אדיר בשוק העבודה לבוגרי הישיבה שלנו. זה יפה, ענה יפה. אבל זה השאלה, מה יוצא? ואז גם, דיברנו על ישיבות, הולכם היום, בציבור שלנו זה ככה עובד. מה אתה עושה בישיבה? לא מתורה. ומה יוצא לך מזה? אז עכשיו אפשר להגיד כמה משפטים מרקחים. אני עושה שירות צבאי יותר מקוצר ככה. אוקיי, זה מובן, למה אתה פה? לפעמים אפשר גם להוסיף, אני מוציא תעודת תורה. אוקיי, בסדר. אמנם היה עדיף ללכת למסלול קצת יותר תכלסי, אבל לא נורא, אפשר ללכת לאמא ולהגיד, את תדאגי, זה יעבור לו. עכשיו הוא בתקופה, זה עוזר הגיל הזה, שאנשים מאמינים שרוחניות זה דבר חשוב, והם מגיעים להיות כמונו אנשים מבוגרים שמבינים מה באמת חשוב בך. זה בעצם השליטה של תרבות יוון, מבינים? הכמות ולא האיכות. וזה יוצר עולם נפשי שלם שקשור ללמידה. כי כמו שאמרנו, אוקיי, אנחנו חייבים ללמוד. אבל מכיוון שבראש כל אנחנו נמצא שהמטרה היא רק לדלג על השלב של הלמידה ולהגיע, אז אנחנו מנסים כמה שיותר להקל דברים הלא ללימוד. זה לא הולך. לפני כמו 50 שנה קראתי על מחקר מעניין שעשו באיטליה, משרד החינוך האיטלקי, שהיה שם רעיון מעניין, שימו לב, ללמד ילדים על ידי היפנוזה. רעיון, נכון? אגב, זה לא סתם איטלקי, מי שמכיר את האופי האיטלקי, זה אופי שלא אוהב לעבוד קשה. אני אומר את זה בעדינות. זה מדינה כזאת, יודע, ים תיכון, שמש, יממיה, פסטות, לא פיצות, לא... באירופה הם מדינה בין הנחשלות ביותר מבחינה כלכלית, הם הגרמנים וזה, זה, יוון ואיטליה, זה, יש סייסטה, יש כזה, שנת צהריים, עזוב אותי. אז גם אמרו, בואו נלמד עם ידי היפנוזה. זה עבד ככה, הביאו ילדים, בטכנולוגיה שלפני 50 שנה, הביאו לבית ספר, שמו להם אוזניות, הקרינו על מסך באיזה סוג של סרט מהפנט, היפנט וילדים את הילדים, בסדר? בזמן השיעור, מאז זה התחיל המסורת שהם נרדמים בזמן שיעור, ואז בזמן שהם ישנו, שידרו להם באוזניות חומר לימודי, לא יודע, בטקסטים וכו', ואירו אותם, ואפלא ופלא, הם ידעו לדקלם מילה מילה את מה שדקלם, מה שיקראו להם באוזניות. מה זה? אתם רוצים גם, כאילו, רעיון טוב, תדעו. טוב, הפסיקו עם זה. למה הפסיקו עם זה? שתי סיבות. סיבה אחת, כמו שכולכם מבינים, הזיכרון של הילדים היה לטווח מאוד מאוד קצר. הם זכו את הטקסטים למשך כמה שעות, ואחרת זה התפוגג. אבל היה משהו יותר עמוק עם זה. הילדים, שהוקלק להם על ידי היפנוזה, הם ידעו, באותם שעות, הם ידעו לומר משפטים שדיברו איתם כאילו בזמן ההקרא. אבל ברגע ששאלו אותם שאלה בסגנון של, לפי מה שלמדתם בטקסט הזה, במקרה A, מה תהיה התשובה במקרה B, הם לא ידעו. כי מה שהם קיבלו, שוב, זה ההבסה של החומר בצורה פסיבית, הם לא עברו את תהליך מה שחזל מכנים הבנה. מה זה ההבנה? בינה אומרים חזל, להבין דבר מתוך דבר. שאגב, זה בעיקר אנשים מתמחות בזה. בינה יתרה ניתנה לאיש, לאישה יותר מלאיש. באמת יש משהו באופי הגברי שהוא באמת יותר לומד נתונים, ויש משהו באופי הנשי שהוא יותר מעבד אותה. אבל זה עוד נושא. הבנה זה עיקר הלימוד. לא הידע. לא הידע. העיקר זה השינוי שבן אדם עושה. אני עוד לא נכנס תקף לשינוי הרוחני, שזה בכלל משהו שהוא... אני מדבר אפילו בשינוי של ההבנה האינטלקטואלית. אי אפשר ללמוד בצורה פסיבית. זה משהו שחייבים להבין אותו, כי כולנו שואפים לפסיביות. זה הנטייה של היצר. אנחנו לא אוהבים להתאמץ. אנחנו כל הזמן משלים את עצמנו שנעשה פה כל מיני תרגילים. היום, כמו שאמרתי, מערכת החינוך שהיא פועל יוצא של התרבות, ככה היא עובדת. זה מתחיל מכיתה א', איך מלמדים ילדים א' ב'. א' זה אוהל, ב' זה בית, ג' זה גמר גדול, ד' זוהי דלת שפותחת את הכל, זה עוד דברים טובים, זה עוד נעמי שמר משנות ה-80. היום יש דברים בהרבה יותר מזה. סרטים, המחשות, זה הלב היום של הדברים. עכשיו, שלא תבינו, בוודאי שיש עניין להקל על הלימוד ברמה הטכנולוגית. אין עניין לכתוב בנוצה בעץ. בוודאי שאפשר להקליט במחשב, אין עם זה בעיה. אין עניין ללמוד בלי מזגן. לא הכוונה שאדם צריך לסבול בשביל ללמוד. אבל מבחינה נפשית, אם אדם רוצה לקנות לימוד להשתנות, זה חייב לבוא על ידי מאמץ שלו. וזה מדיניות חיים, זה מה שאני אתכם, זה קשור פה למשהו עמוק יותר. לכל דבר. בלי מאמץ, בלי אקטיביות, אדם לא משתנה. אם אדם לא משתנה, הוא לא באמת יוצר דברים בעולם הזה. בואו ניקח דוגמה אפילו במישור הגופני. היה לי פעם רעיון, תגידו לי מה אתם מדברים עליו. אקזיט. אופני כושר, יש, שמתיישבים עליהם, יש להם מנוע לאופני כושר, וברגע שמתיישבים עליהם, כושרים את הרגליים, את הפדלים לרגליים, בסדר? לוחצים על כפתור, המנוע מתחיל לעבוד, הוא מזיז את הפדלים, ואנחנו ככה יכולים לעשות קילומטרים שלמים, שהרגליים זזות מתוך המנוע, ושורפים קלוריות. מה אומרים?
אין
את זה. יש משהו שמרמים בחדר כושר, שעומדים על כזה משהו שמריד אותך, ואומרים לך זה שורף קלוריות. זה שקר מוקלט. איך בדקתי את זה עם כמה מומחים. אין דבר. טוב, אני לא יודע איך להסביר את זה בדיוק מבחינה פיזיולוגית, אבל העיקרון הוא, שריפת קלוריות זה הרי שמתפרק השריר, כן, זה הרעיון. פירוק השריר, ואז החלבוני, לא יודע שמה משתחרר שם וזה, ושורף קלוריות, זה יכול להיות רק על ידי תנועה רצונית. אי אפשר לעשות כושר בצורה פסיבית. ככה הקדוש הוא ברא את עולם. המציאות בנויה באופן כזה, שבשביל לקבל, חייבים להשקיע אנרגיה. מה שאנחנו קוראים היום בחירה חופשית, מאמץ. אי אפשר לעשות דיאטה רק על ידי, לצורך העניין, למשל קיצור קיבה, שהאנשים שבוחרים בדבר הזה, זה כמובן יכול לעזור, לסייע, אבל אם בן אדם לא ידחה סיפוקים, באיזה שלב זה לא יצא. אין הישגים, אין תוצאה בלי מאמץ. וזה משהו ששוב, חייבים להפנים אותו בכל המישורים. תמשו דוגמה בתחום החינוכי. איזה מבחן מקובל היום בתרבות שלנו היום? סוג מבחן. מה סוג המבחן הכי נפוץ? מבחן אמריקאי. כן, חשוב, לא במקרה אמריקאי. כלומר, רב ברירתי. שימו לב, מבחן אמריקאי זה לא מבחן שבוחן הבנה. אלא נותנים 4 בחירות, נכון? שצריך למצוא מה התוצאה הכי פחות גרועה? נכון? זה עובד כך. א', זה סתם שטויות, לא יכול להיות. ב', אולי. ג', זה קצת יותר טוב מב', וד', תשובות א' וג' נכונות, זה גם לא יכול להיות. אז כנראה זה ג'. בסדר? ככה זה עובד. כולם מאוד אוהבים מבחנים אמריקאים. למה? א', קל לתלמידים, וקל למורים, קל לבדוק את זה. נכון? אפשר לקחת המורה או המורה, בשעה 9 בלילה, אין לנו כוח אחר לבדוק מורים, מביאים את הילד הקטן, רואים לו תקשיב, נתיב לך פה, נתיב לך פה דף עם התשובות, בסדר, תעבור, תקבל בסוף סרט, בסדר, גם צריך להיות חלק משהו פסיבי, ותבדוק בשבילה, אני חושב אפשר לבדוק את זה על ידי מחשב. שאלות פתוחות, אתה בא לתלמיד ואומר, על פי מה שלמדנו, כמו שלנו במקרה ABC, מה תהיה התשובה במקרה XYZ? בדרך כלל התלמידים מסתכלים במבט מפוחד ואומרים, אבל זה לא בחומר. או בסגנון אחר, זה ירד במיקוד. או בגרסה אהובה עליי, הייתה קורונה. אנחנו דור אבוד, מה?
שנתיים, לא למדנו.
איפה? אז מסבירים להם, אנחנו יודעים שזה לא בחומר. השאלה היא, האם אתם מסוגלים להפעיל, יש? את הדבר הזה שקוראים לו שכל, ולהבין את הדבר. ברגע שהבנתם משהו, זה אומר, שימו לב, די שאנחנו מבינים משהו, די שאנחנו מפתחים תרגיל, אנחנו מקבלים סוג של סיפוק. נכון? הסיפוק הזה, זה התחלה של נגיעה בעולם הרוחני. העברנו את החיים שלנו ממישור כמותי למישור איכותי. יש ספר שנקרא אגלי טל של רבי שמואל מסוכותשי. ספר על הלכות שבת, טל זה למתת מלאכות והיפוך אותיות. יש שם הקדמה מופלאה שמאוד ידועה, ששם הוא דן בשאלה מעניינת. הוא אומר, אדם שנהנה אינטלקטואלית מלימוד תורה. אדם לומד סוגיה בגמרא או לומד סוגיה במשהו אחר, והוא נהנה מזה. האם זה נקרא לשמה? נכון? כי הוא נהנה, זה לא נחשב. עונה השם משמואל, בשום מסוכת שואל, עונה, בוודאי אומר. זה ההתחלה של הלשמה. כי זה שאדם נהנה שוב על ידי זה שהוא לא שנתנו לו את התשובה בפה. הוא לא נהנה מהציון, אתם יודעים, זה לא הנקודה. הוא נהנה מזה שהיה פה סודת גמרה, שהיה נראה בהתחלה כמו סינית, ועל ידי עבודה קשה ועמל, שוב, יש סיוע, יש רשי, יש תוספות, יש הרבה מנגנונים, כלים, זה אגב ברץ סוגן, זה ההבדל בין ספרים, אני לא אכנס לומן לשמות, אבל תדעו, שיש ספרים מסוימים, שלא סתם גדולי ישראל לא היו מרוצים מהם, שזה ספרים שהם כבר, הסיבה שיצאו נגדם, כי הם לקחו את העמל תורה, הם כבר פשוט שמו לאנשים את הדברים בפה, יש הבדל דק בין ספרי ביאור שהם עוזרים ללומד, אבל הם עדיין מאפשרים לו את הפיתוח האישי. לא משנה, לא נכנס לזה, בכל תחום יש את הדקויות שלו. אבל ענייננו אומר, העגלי טל, זה שאדם עכשיו פיצח את הגמרא, פיצח את המשנה, פיצח את ה... לא יודע, הבין משהו שהוא, עוד פעם, לא היה כך. אלא עכשיו שמע שיעור. אבל בשיעור הוא היה גם אקטיבי. זאת אומרת, הוא אימת דברים שלו עם הנתונים בשיעור, ועכשיו זה יסתדר לו, יש את ההנאה הזו, זה ההתחלה של מה שאנחנו קוראים תורה לשמה. והתורה הופך להיות חלק מהבן אדם. זה נקרא להיות תלמידי חכמים. תלמיד חכם כשמו כן. תלמיד חכם. הוא כל הזמן בתהליך למידה. הוא כל הזמן בתהליך של שינוי אישיותי. עד שהתורה הופכת להיות תורה דילי. התורה הופך להיות חלק ממנו. לכן הוא לא יכול למחול על... טוב, הוא יכול למחול על כבודו, כי כבוד התורה זה כבר כבוד שלו, שזה דיונים. יש גמרא שאומרת, מה ההבדל בין עובד השם לאשר לא עבדו? מתי אדם נקרא עובד השם ומתי לא? אומרת הגמרא דבר מדהים. לא עובד השם זה השונה פרקו 100 פעמים. עובד השם זה שונה פרקו 101 פעמים. מסביר המהר"ל מפראג, 100 זה מספר שבא לבטא כאילו שלמות של ידע. זאת אומרת, ברגע שחזרנו 100 פעמים על הלימוד, אנחנו יודעים. בסדר, זה כן מושג כמובן, זה יכול להיות פחות, יכול להיות יותר. 100. 101 זה מראה שאדם לומד לא בשביל, שוב, הסיפוק האינטלקטואלי או הידע הכמותי, אלא מה שאנחנו קוראים לשם שמיים. זאת אומרת, אדם עכשיו לומד בשביל להשתנות לעבודת השם.
מה זה גינת המבחן?
לא יודעת.
זה
משפטים של מורים. כן, יפה. אגב, 101, 101, זה שמשמש בתרבות היום, נכון? למאמץ קצת יותר ממה שאפשר. יחידה 101, קשור לדברים האלה. הגאון מבינה, ככה מסופר עליו, איך הוא היה בוחן את התלמידים שלו. הגאון מבינה היה 80 תלמידים גאוני עולם, אבל לכל וילנה, כן, לפני 300 שנה, כל וילנה הייתה מלאה בתלמידי חכמים עצומים. מי זכה ללמוד עם הגאון מבינה, היה לו מבחן, ככה מספר על חיים מבולושן. הוא היה יושב מול המועמד ולומד איתו משניות, מאות פעמים. היה כאילו על אותה משנה, לומד, ואז שוב לומד איתו, ושואל אותו, וברגע שהוא זיהה, שפעם אחת מתוך, לא יודע, 200 פעמים שהוא למד עם אותו מועמד, שאותו מועמד מתחיל להשתעמם, ומתחיל לשדר משהו בסגנון של, טוב, הבנו, יאללה, אז מה, אתה לא תלמד איתי. הוא רק חיפש אנשים, שגם כשהם לומדים את המשנה בפעם ה-400, הם חווים את ה... את ההתעלות הרוחנית. כי אנחנו לא לומדים פה ידע, אנחנו לומדים פה קדושה. קדושה שווה אקטיביות, קדושה שווה שינוי, קדושה שווה מעבר מעולם כמותי לעולם איכותי, מעולם חומרי לעולם רוחני. זה תלמידי חכמים, זה תלמידות חכמים, זה אנשים שמודדים את החיים לא מהצד הכמותי שלהם. לא מעניין אותם עכשיו, לא הכסף הזה, זה כולם מבינים שאדם ששקוע בכסף זה לא, זה לא המטרה. אבל גם לא מעניין אותם עכשיו הסיפוק אינטלקטואלי וכל מיני כאילו חוויות לימודיות. מה שמעניין אותם זה השינוי שהם עוברים. כאן הדברים הידועים, נכון? אם דומה לך רב למלאך השם צבאות, למה תורה מפיו? אם לב, את עם התורה מפיו, פשוט. אם המטרה היא רק ידע, מה אכפת לי מי הדמות שמלמדת אותי? אני גם לא מדבר עכשיו עם מחשב, רק קיבלתי ידע. המטרה היא לא ידע. המטרה היא שאנחנו נתרומם. כשמתרוממים, זה רק שהדמות שמלמדת היא קדושה. זאת אומרת, היא עצמה עוברת שינויים וכו', אז היא סוחפת את כולם יחד איתה. זה המגע עם תלמידי חכמים. אז אני לא תכננתי בשיעור מלכתחילה, השיעור הזה קבענו אותו לפני כמה ימים, עכשיו קיבלנו את הבשורה על התפילה. הרב מרדכי, אבל מי שמכיר או מי שמכירה, הרב מרדכי, זה מה שאני מתאר עכשיו, זה הדמות שלו. זה תלמיד חכם בעם ישראל, יצא לכם מישהו ללמוד השיעורים שלו, הוא לא מלמד ידע, הוא מלמד גאון עולם, גאון עולם, אבל הלימוד גמרא שלו, גם אני כבר נכנס פה לרזולוציות, לא משנה שזה, שזה לימוד גמרא לא פקיעותי אלא עיוני. זה גם קשור לנקודה הזאת. באופן טבעי, ככל שאדם מחפש יותר כמות של ידע, אז הוא מחפש יותר רמה פקיעותית, שזה יותר, כאילו, יותר דפים וכו'. הגישה הלימודית של מרדכי ושל גדולי ישראל, זה לא. העיקר זה העיון. זאת אומרת, העיקר זה להבין את הדברים. עכשיו, מה ההבדל בין פקיעות לעיון? זה כמובן הרבה קיצור. זה נושא רחב שכל אחד מגדיל את זה אחרת. אבל המטרה תמיד תזכרו. המטרה זה להבין, לא לרכוש ידע. לרכוש ידע לא צריך להיות רב או תמיד חכם. אפשר ללכת למחשב. סתם תופעה סוציולוגית מעניינת, שוב, אני אומר פה לאלה שמכירים את עולם הישיבות, עד לפני 20 שנה היה תפקיד מאוד מעניין בעולם הישיבות, שנקרא מיינשיפ, או נושא ונותן. כל מיני. שזה היה בדרך כלל איזה מישהו, אדם עם זיכרון מאוד חזק, בדרך כלל כזה אברך, כבר סוג של חצי רם, שהיה יושב בבית מדרש, וכל מי שרצה לדעת איזה מקור, כן, היה הולך אליו, והוא היה אומר לו, כן, איפה הוא נמצא בשעס, סוגיה הזו והזו, אלא. היום התפקיד הזה, או שהוא לא קיים, או שהוא שינה כבר את המשמעות שלו. למה? אתה צריך בלי? מי שרוצה לדעת מקור פשוט מריץ בגוגל. לא צריך שזה... זיכרון, אם הוא זיכרון רק זיכרון כמותי, הרבה מה לעשות אותו, זה מה שקוראים חמור נושא ספרים. אני צריך מישהו שיעזור לי להבין, שיעזור לי לפצח, שיעזור לי את ההבנה. לשם זה הולך. וכל זה מביא, שזמנים פה כבר מתקצר, אפשר פה להרחיב עוד הרבה דברים. יש לזה המון המון השלכות, למשל עם כל הנושא הזה של מסכים, לימוד, מה ההבדל בין לימוד מספרים ללימוד במסכים, אתם יודעים שוב, מסך, זה פסיביות, ולימוד תורה קלאסי זה על ידי ספר דווקא. למה? כי ספר רואים סימונים גרפיים שאנחנו קוראים למותיות. האותיות צריך להפוך אותם למילים, המילים למשפטים, המשפטים למשמעות, ואז המשמעות נכנס לצלם. סרט הוא עוקף את כל התהליך הזה. הוא מביא את התמונה ישר לתוך האישיות, בלי שאדם עבר תהליך של עבודה ועמל. זה כמו להיות ניזונים מזונדה. אדם אומר, למה אני צריך לאכול? עדיף, כמו בתי חולים, נכון? להיות ניזונים איזו אינפוזיה שמחוברת לקיבה, זה בהרבה יותר יעיל, בהרבה פחות מאמץ. בסדר? לא. כי מי שיהיה כל הזמן ניזון מזונדה, באיזה שלב מערכת העיכול שלו תרקב. כמו שאדם שוכב כל הזמן במיטה, נכון, ברכת סידן של עצמות. חייבים לטחון עם השיניים. אם זה מה שהגמרא אומרת, תינוק הוא יונק, כן? מי שמכיר חלב שיינק משדי מעולה, אני חוזר פה לגמרא. מיץ חלב יוציא חמה. מי שרוצה להיות כמו תינוק, כן? תינוק זה לכאורה המקרה הקלאסי. אני יושב, אני פסיבי, והאוכל מגיע אליי. תינוק, עוד פעם, אין ברירה, זה המצב שלו. אבל אדם מבוגר שיצטרך לינוק חלב, זה חסן אותם. אדם מבוגר חייב לאכול משהו שמאתגר את מיצי הקיבה. זה תהליך שלם שצריך להבין אותו בכל מישורי החיים. ולכן גם החינוך צריך להיות ככה. ילד מגיל קטן, זה עיקר העבודה. לגדל, אנחנו אומרים, נכון, זקן לגדל ילדים, בנים, חכמים, נבונים, אוהבי השם יראי אלוקים. איך זה מתחיל? זה מתחיל עם זה שהילד, שהתינוק, הוא בן 3 חודשים, והוא יושב בעריסה שלו. נכון? ותינוק יושב בעריסה, ובדרך כלל יושב בעמדה פסיבית כזו, עם מבט מסומם בעיניים כזה. ואז יש משחק חביב שהורים נוהגים לעשות לילדיהם, ולקחת עץ או איזה גליל מאורך, ואז לשים לו את זה פה. מכירים את זה? שמים את זה בכף היד, נכון? בקפסיה, ואז התינוק והתינוקת עושים את הסגירה הזו. נכון? תראה מה ההורים פה מכירים, אלה שלא בעזרת השם תכירו. זה רגע מאוד מושר, צריך לצלם את זה, להעלות את זה לפייסבוק, וואו, זה יופי, מדהים, לשלוח לכל הסבים והסבתות, הילד אוחז, הילד מרזיק. אז אני ממליץ להורים צעירים, שימו לב, מהיום אתם עושים את התרגיל הזה, אבל בצורה יותר מתוחכמת. אתם לא שמים את העט פה, בסדר? אלא שמים את זה פה, בקצות האצבעות. בסדר? ותראו שזה קורה דבר מעניין. התינוק, זה לוקח לו יותר זמן, שימו לב, זה צריך פה יותר סבלנות. תמיד כשמכניסים כפית בפה, תמיד זה יותר מהיר. בסדר? כי אין בו, הוא לוקח יותר זמן לגשש, 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 ואז מגיע את התנועה הזו. התינוק, פיתחנו לו את האקטיביות. גם שבתחילה זה אותו דבר, שמים הרי חפץ לתינוקת או לתינוק שיסחלו, שימו להם את זה לא ממש בפנים, אלא 5 סנטימטר, אתם תראו שוב את התינוק הזה. ככה אדם כל החיים. כל שאדם מתאמץ ומאתגר את עצמו, כך הוא הולך ומשתנה. כך הוא נהיה יותר ספוג בתורה, ואז ממילא הוא הולך ומשנה את האישיות. מה שאנחנו צריכים, שוב, אם נוריד את זה לרמה, שאלות הבנה ולא שאלות ידע. זה קשור. לא רוצים משהו משפחתי, לא רואים סרט יחד, אלא משחקים יחד בולגיה. בסדר? לא הולכים לראות סטנדאפ, אלא עושים משחק מונופול משפחתי. שזה מתיש, אני לא אומר, שרות עכשיו, ואף אחד לא, בסוף אף אחד נמאס, כי לא אף אחד לא יודע, טוב, יאללה, תקחי את המלונות, יאללה, את זכית וגמר. אבל זה, אתם יודעים, הרעיון זה כל הזמן כמה שיותר אקטיביות. כמה שיותר אקטיביות. בספורט, בקימה בבוקר, אקטיביות שווה לימוד תורה. מיץ חלב יוציא חמאה. במי אתה מוצא חמאה של תורה? במי שמכיר חלב שינק משדי המלא. רק אדם שמוכן לשנות את האישיות שלו וללמוד. איך עושים את זה? בלימוד תורה. אז זה כמובן נושא ארוך ואין לנו את הזמן לעשות את זה. אני רק אולי שיהיה לנו מסקנה מעשית מכל השיעור הזה. אז מי שרוצה ומי שרוצה להפוך להיות מיוונים ליהודים, מכמותיים לאיכותיים, מחומרים לרוחנים, ממליץ לקבוע זמן מסודר ללימוד תורה ביום. בדיוק כמו שבן אדם נורמלי מבין שהוא חייב לקבוע לעצמו זמן לכושר, בסדר? כושר פיזי, אבל אין לי זמן. מה לעשות? טוב, אדם יכול להגיד שאין לו זמן, זה לא סותר את זה שבסוף יהיה התקף לב בגיל 50, זה טוען, יש נתון. הקדוש הוא ברא את העולם שאם בן אדם לא יזיז את האקטיביות שלו, אז אותו דבר בלימוד. מי שלא תקווה ומי שלא יקווה זמנים מסודרים להתפתחות לימודית רוחנית, הם יקבלו את ההתקף לב הרוחני שלהם בגיל מסוים. זאת אומרת, באיזה שלב הם יכלו להיות אנשים שלא מעניין אותם העולם הרוחני, אלא רק חומר. בסדר? ואיך קובעים זמנים ללימוד, זה כמובן נושא שיש פה מיליון דרכים, ואני חושב שזה מאוד מזכיר כושר גופני, שלכל אחד בסוף יש את המסלול שלו ואת השיטה שלו, וכל אחד ברור לו שהשיטה שלו היא השיטה היחידה הנכונה, וכל השאר לא, וזה, וזומבה, וזה, ואין, זה רק זה, וחוג, אז זה משהו שהוא כמובן קשור הרבה על ניסוי ותהייה, אבל הכלל הוא כלל פשוט. אם אדם לא לומד תורה, במקרה הזה אין הבדל בין גברים לנשים, לא מתבלבל. יש הבדל בין גברים לנשים ביחס לסוגי הלימוד. שאצל נשים, בגלל שיש באמת יותר בינה, כלומר יש יותר אינטואיציה זורמת, אז למשל לימוד גמרא פחות נדרש לנשים. כי נשים יש להם את הן רוכשות את החיבור התורני, לא עכשיו בצורה הפלפלנית, אלא דווקא בצורה האינטואיטיבית, שזה יותר מה שאנחנו קוראים לימודי אמונה וחסידות, דברים מהסוג הזה, אבל גם גברים וגם נשים. קביעת זמן ללימוד עצמי, בסדר? זה הכרחי בשריר הזה של הפיתוח האישיותי. שריר להפוך להיות אנשים מוכנים, זה הסיבה של לימוד תורה, זה הלב של עבודת השם. אני אומר שוב, יש כמובן תפילה, זה דבר מדהים, ועוד פעם יש עכשיו לא יודע איזה טיש או איזה חוויה, זה הכל נכון, הכל, אבל כולנו יודעים שאנחנו שרים עכשיו לצורך העניין איזה שיר, זה נותן לנו חוויה רגשית מאוד מאוד חזקה, אבל זה נעלם אחרי מספר דקות. בסדר? וזה מאוד משתנה. רואים עכשיו הצגה, רואים איזה סרט מפעים, נכון? זה נותן לנו עכשיו חוויה מאוד חוויה, לכן אנשים מתבלבלים, רואים מה, הנה, אני יושב ולומד לי את כל השעס ולא מרגיש כלום, ופה אני רואה עכשיו איזה, אני נמצא באיזה מסיבת חנוכה, שיש פה סיפור אישי מרגש, אבל שזה, זה נותן לי עכשיו תחושה וזה וזה. זה, כמו שאומר הרב קוק, תועלת הדבר אינה אלא מטעה, זה אשליה. מה שבאמת בונה את האישיות, זה לימוד תורה. לימוד תורה. כל אחד לפי המסלול שלו והמינון שלו והיכולת שלו, אבל לימוד תורה. על ידי זה שהאדם הוא כל פעם מתעמת עם מה שאנחנו מכנים טקסטים תורניים, מפצח אותם, ועל ידי כך אתם תראו איך האישיות הולכת ומשתנה לטווח ארוך. אז כמובן כל אחד והמסלולים שלו, תלמידי חכמים בעם ישראל, זה עיקר עניינם בעולם. ולכן אומרים חז"ל, תלמידי חכמים ככל שמזכינים, דעתם מתיישבת עליהם. אפשר לראות את זה. אנשים שהם פסיביים, ככל שהם מזכינים, הם נהיים יותר עייפים. זה בדרך כלל הם יותר ממורמרים. וגם בדרך כלל עסוקים כל הזמן להתגעגע לימים שבהם הם היו נמרצים ורוצים להיות צעירים לנצח. תלמידי חכמים, ככל שמזכינים דעתם מתיישבת, ככל שהם מזכינים הפוך, הם נהיים עוד יותר אקטיביים. הם כל הזמן יושבים ולומדים. אז עוד פעם, פיזית הגוף יש לו את המגבלות שלו, אבל נפשית הם רק הולכים ופורחים עם השנים. תלמידי חכמים, אומרת הגמרא מסכת חולין, אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, מחיל אל חיל יראה אל אלוהים בציון. ונסיים באמת שוב, אנחנו את השיעור הזה מקדישים לרפואתו לרב מרדכי, שמי שמכיר, מי שמכירה, זה דוגמה מדהימה. איך אדם, גם שהוא סובל יסורים, העמדה הנפשית הזו, של הנמרצות, של האופטימיות, של העבודה, זה משהו מאוד מאוד מהותי בחיים שלו. ובעזרת השם, הלימוד שלנו והאקטיביות שלנו והשינויים שלנו גם הצטרפו למהלך הגדול הזה של לימוד התורה בעם ישראל, ולקיים בנו תלמידי חכמים הם ובניהם ובני בניהם בעזרת השם. תודה לכולנו, שבוע טוב.